אוקיי, אני מתחיל. אנחנו בפעם הקודמת, היום אני רוצה לסיים את הנושא הזה של דרכי הדרש והמעמד שלהם. בפעם הקודמת בעצם סיימתי לסרטט את המפה, איך שלפחות אני מבין אותה לפי הרמב״ם, ואני אתאר אותה כאן בקצרה. הרמב״ם בעצם מחדש חידוש פרשני, שאומר שמידות הדרש הן מידות, הם כלים מרחיבים של הפסוק ולא כלים חושפים של דברים שנמצאים בתוך הפסוק. אחר כך הטענה היא שמבחינת הרמב״ם הלכה דאורייתא זאת רק הלכה שנמצאת בפסוק, שכתובה בתורה. הלכות שנלמדות מדרשות זה הרחבה של מה שכתוב בתורה ולא כתוב ממש שם, ולכן לשיטתו זה לא יוצא דאורייתא. זה היה לגבי ההלכות המדרשיות. ואז אמרתי שהרמב״ם אבל מרחיב את החידושים שלו לגבי מה נקרא דאורייתא ומה לא. הוא אומר למשל שההלכה למשה מסיני גם היא נקראת דברי סופרים. ואז טענתי שזה השלכה של התפיסה שלו, שהמושג מדאורייתא מתפרש מילולית. מה שמופיע בתורה, מדאורייתא, מן התורה. ולכן ההלכה למשה מסיני שלא כתובה בתורה, אז היא לא דאורייתא. כמו שהדרשות לא כתובות בתורה, כי כלי הדרש הם כלים מרחיבים ולא חושפים, אז לכן זה לא דאורייתא לדברי סופרים. גם הלכה למשה מסיני היא לא דאורייתא לדברי סופרים. אותו דבר סברה. הלכה שתתחדש מכוח סברה היא לא דאורייתא, היא דברי סופרים. לכן הגמרא בברכות, זה רק אני מוסיף בסוגריים, לא דיברנו על זה. הגמרא בברכות מדברת על השאלה מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך על המזון לפני שאוכלים, ברכות הנהנים. ובסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה שזה מסברה. שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ומסברה לומדים את זה. הפני יהושע שם על המקום שואל, אם זה מסברה, סברה היא דאורייתא, ספק ברכות היה צריך להיות לחומרה וכו'. לשיטת הרמב״ם לא. למרות שזה סברה, כיוון שזה לא מופיע בתורה, זה לא דאורייתא. כמו הלכה למשה מסיני, כמו הלכות שיוצאות מדרשות, אז גם זה לא דאורייתא. אז מה זה כן דאורייתא? דאורייתא זה רק מה שכתוב בתורה, או יוצא ממנה בכלי פרשנות פשטיים. לא במדרשים, אלא בכלי פרשנות פשטיים. הוספתי עוד משהו, קושיית הרמב״ן על הרמב״ם, שאם הלכה עוברת במסורת, ואנחנו מביאים דרשה כדי לסמוך את ההלכה הזאת, הרמב״ם אומר במפורש שזה דאורייתא. למרות שהמסורת לבדה, הלכה למשה מסיני, יוצר הלכה דרבנן, הדרשה לבדה יוצרת גם היא הלכה דרבנן, אבל אם יש דרשה שסומכת הלכה שבאה במסורת, זה יוצר הלכה דאורייתא. והסברתי את העניין הזה בשתי צורות שיכולות להשלים אחת את השנייה. א', יכול להיות שאם יש דרש סומך, אז זה בעצם אומר שהמדרש הזה חושף מה שיש בתוך התורה, לכן ההלכה העבירה את זה אלינו במסורת שבעל פה, וזה לא דרש מרחיב אלא דרש חושף, ולכן הוא דאורייתא. אבל מעבר לזה, הסברתי את זה גם באופן אחר, ואמרתי שככה, הבאתי מהרמח"ל, שבכל מצווה או עבירה יש שני היבטים. יש את היבט הציות או המרי, אי ציות לציווי, ויש את ההיבט המהותי. ההיבט המהותי זה התועלת או הנזק שהמצווה או העבירה מביאות. וכאשר אדם עושה מצווה, אז הוא גם קיים את רצון השם, והוא גם השיג את התועלת שהמצווה הזאת אמורה להביא לו או לעולם. כשהוא עשה עבירה, אז הוא גם המרה את פי הציווי, את רצון השם, וגם הביא איזשהו נזק מסוים שבגללו הדבר הזה מוגדר כעבירה. ואז הטענה שלי הייתה הטענה הבאה. לפי הרמב״ם, בעצם השאלה שעולה כאן זה למה הקדוש ברוך הוא בוחר במדיומים שונים כדי להעביר אליי את כל ההלכות האלה. יש הלכות שכתובות בתורה, יש הלכות שאפשר לחשוף אותן בכלים פרשניים פשטיים מתוך התורה, יש הלכות ש... יש הלכות שכתובות ב... שעוברות עלינו בעל פה, בהלכה משה מסיני. יש הלכות שהן הרחבות על ידי כלי הדרש. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא לא עשה סוג אחד של הלכות, לכתוב הכל בתורה, וזה הכל. מה, למה צריך לחלק את זה לכל הערוצים השונים או המדיומים השונים של להעביר אלינו את התורה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל הדברים האלה. אז הטענה שלי הייתה הטענה הבאה. בעצם מהשורש השני הראיתי בכל מיני צורות, שבכל, לאור הרמח"ל שהבאתי קודם, שלאור, שכל מצווה או עבירה יש בה שתי משמעויות, הציווי או המרד והתועלת. מצווה שכתובה בתורה, אז זה שהיא כתובה בתורה זה בעצמו ציווי. ברגע שהתורה כתבה, אז היא ציוותה עליי לעשות או לא לעשות את הדבר הזה. אבל אם זה כתוב בתורה, ההנחה היא שיש מאחורי זה גם איזשהו רעיון, איזשהו תוכן מסוים. למה אנחנו מצווים לעשות או לא לעשות משהו? כנראה זה יוצר איזה נזק או מביא תועלת, ולכן זה מוגדר כמצווה, מצווה תעשה או מצווה לא תעשה. אז זה מה שכתוב בתורה. ולכן דבר שכתוב בתורה, יש בו גם, יש עליו גם ציווי ויש לו גם תוכן. בהלכה למשה מסיני, ציווי יש. כי קיבלנו ציווי מהקדוש ברוך הוא שעבר אלינו בעל פה. זה לא כתוב בתורה, אבל לא משנה. הקדוש ברוך הוא ציווה על זה, כמו שהוא מצווה אתנו בתורה שבכתב, הוא מצווה את זה עלינו דרך המסורת שעברה בעל פה. הוא אמר את זה לקדוש ברוך, הוא אמר את זה למשה רבינו בסיני, שם הוא ציווה אותו, ומשם זה עובר אלינו במסורת, אבל יש לזה ציווי. אז למה זה נאמר בעל פה ולא נכתב בתורה עצמה? כי כנראה שההלכות האלה הן הלכות שיש בהן ציווי, אבל אין בהן מהות. מה זאת אומרת אין בהן מהות? הרי ברור שהציווי הוא לא סתם. הכוונה שאין פה איזשהו נזק או תועלת מהותית. למשל, סייגים שהם הלכות דרבנן, נגיד אמרים לי לא לאכול עוף בחלב, שמה אני אגיע לאכול בשר בחלב. אז עוף בחלב מצד עצמו הוא לא בעייתי. יש היגיון למה לאסור אותו. היגיון למה לאסור אותו זה כדי למנוע שאנחנו ניקשל בבשר בחלב. אבל זה לא אומר שעוף בחלב בעצמו, לאכול את זה, זה דבר בעייתי. אין בו בעיה. לכן הייתי קורא לזה ציווי בלי מהות, להלכות הרבנה. גם הלכה למשה מסיני יש בה היגיון, אבל אין בה מהות. נגיד נקרא לזה, זה לא בחפצה. בסדר? בשפה הלמדנית. יש לזה ציווי, וכנראה גם יש משהו שזה בא להשיג, אבל אין פה איזושהי תועלת, אין פה איזושהי תוצאה במציאות מהעבירה או המצווה, זאת אומרת, האם קיום ההלכה הזאת או מעבר עליה. אז זה הלכה למשה מסיני. אז הלכה למשה מסיני זה ציווי בלי מהות. הלכות שעושות מדרשות, זה הלכות שאין עליהן ציווי, כמו שראינו קודם, כי זה לא כתוב בתורה, דרשה מרחיבה, אל מעבר למה שכתוב בפסוק, היא לא חושפת את מה שיש בתוך הפסוק, אבל בדרשות, בהלכות האלה יש מהות, כי כל הרעיון של הדרש זה להרחיב את המהות של הפסוק, נגיד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מה זה אומר? כשאני קורא את הפסוק את השם אלוקיך תירא, הוא לא מצווה עליי לירום מתלמידי חכמים, הוא מצווה עליי לתירת השם, זה הציווי. אז מה זה מורת תלמידי חכמים? מורת תלמידי חכמים זה ריבוי מהמילה את, שבעצם אומר לי שאותו רעיון שיש ביראת השם, יש גם בצורה אחרת במורת תלמידי חכמים. ולכן מורת תלמידי חכמים זה משהו שמבחינת התוכן שלו יש לו תוכן. זה אותו תוכן שיש בציווי של התורה. רק ציווי אין לו. ואז יוצא בעצם תמונה מאוד שלמה כזאת לפי הרמב״ם. הדברים שכתובים בתורה יש להם תוכן ויש עליהם ציווי. הלכה למשה מסיני, יש ציווי, אין תוכן. הלכות שסות מדרשות, יש תוכן ואין ציווי. אלה שלושת הקטגוריות. מה עם סברה?
אפשר דוגמה להלכה למשה מסיני שאין לה תוכן?
מה זאת אומרת? אני לא יודע להסביר לך למה אין לה תוכן או למה לחזיר יש תוכן. אני גם לא יודע למה להסביר למה לחזיר יש תוכן. למה יש? לא יודע. זה מביא איזשהו נזק, אין לי מושג.
אני מנסה להבין... כאילו, איך יכול להיות מצב שההלכה למשה מסיני זה מה שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אז איך אפשר לטעון שהוא אמר לו משהו שאין לו שום תוכן?
לא שאין לו שום תוכן. כמו שאמרתי, הבאתי לזה דוגמה כמו מהלכות הרבנן שאוסרים עלינו לאכול עוף בחלב. אז כשאני אוכל עוף בחלב לא עשיתי מעשה בעייתי. אין בזה בעיה, התורה לא אוסרת את זה. רק יש חשש שאני אגיע לאכול בשר בחלב שזה בעייתי. אז יש טעם לאיסור, זה לא איסור בלי טעם. אבל המעשה מצד עצמו הוא לא מעשה בעייתי. לא עשיתי פה פעולה שעשתה נזק בעולם. אלא זאת פעולה שעלולה לעשות נזק בעולם. לכן היא כבר כאן נאסרת. איזשהו גדר. אז זו דוגמה למשהו שיכול גם להיות בהלכות למשה מסיני. אני לא יודע להסביר מה התועלת שיש במצוות, ולכן אני גם לא יודע להדגים לך למה אין תועלת בהלכות למשה מסיני. יש גם אגב מעט מאוד הלכות למשה מסיני שהן הלכות שמחדשות הלכה חדשה, לא פרטים בהלכה קיימת. ודיברנו שרק על זה אני מדבר כאן.
אז לפי מה שאנחנו אומרים, רק מצוות שהן דאורייתא לפי הרמב״ם, אז יש להן או השפעה חיובית או שלילית על המציאות?
כן, על האדם, על המציאות, כן?
כן.
חוץ מהציווי יש גם תוצאה כלשהי, אוקיי? עכשיו, הראינו את זה מכל מיני מקורות, מה שורש התשיעי מאוד מקומות. עכשיו הטענה שלי היא הטענה הבאה. בואו ננסה לראות מה התמונה הזאת אומרת לגבי דיני ספקות. שזה כבר לא אמרתי בפעם הקודמת. או אולי רק, כשאני גומר לסק, אני רק רוצה שיהיה לנו בראש הסיכום. כשהרמב״ם אומר שההלכה כלשהי מדברי סופרים, הוא עוד לא אמר לנו בצורה חד משמעית למה הוא מתכוון. כי יש כל מיני סוגים של דברי סופרים. בינתיים מניתי לפחות ארבעה סוגים. סוג אחד זה הדברי סופרים הרגילים, תקנות, גזרות, כן, חקיקה של חכמים. סוג שני זה סברה. אין לה לציווי, זה דברי סופרים. סוג שלישי זה הלכות שנלמדות מדרשות. גם על זה אין ציווי, למרות שיש תוכן, לכן זה דברי סופרים. סוג רביעי זה הלכה למשה מסיני, ששם דווקא אין תוכן, אבל יש ציווי. וכל פעם שחסר עוד תוכן, עוד ציווי, זה לא דאורייתא, זה דברי סופרים. אז לכן כשהרמב״ם אומר לי דברי סופרים, בניגוד למה ששאר הראשונים מבינים, אין פה איזושהי קטגוריה מובחנת ומוגדרת היטב. דברי סופרים זה שם כולל להרבה מאוד סוגי הלכות, שמה שמשותף להם זה שהם לא דאורייתא. מה הם כן? כל מיני סוגים. תוכן בלי ציווי, ציווי בלי תוכן, מה שאתם רואים, כל מיני דברים כאלה. אבל לכן חשוב להבין, כשאנחנו אומרים הלכה דרבנן, אמרנו פה איזושהי כותרת שתחתיה חוסים כל מיני סוגים. זה לא דבר אחד. לכן למשל, כשאני מדבר על השלכות של ההלכה דרבנן, ההשלכות לא בהכרח יהיו אותו דבר לגבי כל סוגי ההלכות דרבנן. למשל, דיני ספקות. אנחנו רגילים, אם ההלכה היא דרבנן, הספקה לכולם. ברמב״ם זה לא בהכרח כך. לא יודע אם זה נאמר על כל סוגי ההלכות דרבנן. צריך לבדוק את זה. אבל יכול להיות שבחלק מההלכות דרבנן זה יהיה לכולם, בחלק אחר לא. אוקיי? ברגע שאני מבין שהמושג הלכה דרבנן הוא מושג סל, זאת אומרת, מתחתיו חוסים, כן, כל מיני סוגי מושגים שונים, שהמשותף לכולם זה שהם לא דאורייתא, אבל עדיין ביניהם יש הבדלים, אז זה אומר שיכול להיות שגם יהיו הבדלים הלכתיים ביניהם. כן, הבאתי, נדמה לי את הדוגמה הזאת פעם, מכירים, יש איזה אבן האזל, הוא רוצה לומר, לגבי מלאכת בונה בשבת. אז אומר, מלאכת בונה, כשאנחנו בונים בית, מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם לוקחים לבנים, בונים איזשהו בניין, והבניין הזה יוצר איזשהו חלל שמיועד לשימוש, למגורים, לאחסון, לשימוש. זאת אומרת שבנייה, הבנייה האולטימטיבית, כן, הבנייה הקלאסית, כן, הבנייה השלמה, מורכבת משני מרכיבים. יש לה חלל, יצירת חלל, על ידי קיבוץ של חלקים, מלט עם לבנים, אני מחבר אותם, וכך יוצר חלל לשימוש. זה האב של מלאכת בונה. מה זה התולדות? מתברר שיש שני סוגי תולדות, כך אומר אבן האזל. תולדה אחת זה מגבן. מה יש במגבן? מגבן, אני אוסף הרי הרבה חלקים של הגבינה ומדביק אותם אחד לשני. במובן הזה זה דומה לבונה. מה חסר במגבן? למה זה לא אב? כי אין שם חלל שמיועד לשימוש. מטרת הקיבוץ של החלקים היא לא יצירת חלל לשימוש, כמו שבונים בניין. לכן זה תולדה. כי זה קיבוץ חלקים, אבל לא ליצירת חלל. מה זה התולדה שהיא יצירת חלל בלי קיבוץ חלקים? עשיית אוהל, נכון? עשיית אוהל, אני בעצם יוצר חלל, אבל אני לא עושה את זה על ידי בניית לבנים עם טיט וטיח. אלא אני פשוט עושה חלל בבת אחת, זה לא קיבוץ חלקים. אני שם סמיכה מעליי ויצרתי חלל. לכן זה גם תולדה. אבל התולדה הזאת והתולדה של מגבן, אין להם שום דבר משותף ביניהם. כשתסתכלו עליהם, לא תגלו שום דבר משותף. שתיהם תולדות של בונה. שום דבר משותף אין ביניהם. למה? כי בונה מוגדר בשני מרכיבים, נגיד A ו-B. למי שחסר אחד המרכיבים הוא תולדה. אז תולדה אחת יש בה את המרכיב A ואין בה את B. בתולדה השנייה יש את B ואין את A. כשתסתכלו על שתי התולדות זו מול זו, שום דבר דומה אין ביניהם. בזאת יש רק את A, בזאת יש רק את B. אז איך הן קשורות אחת לשנייה? רק דרך האב, מלמעלה. אין שום קשר ביניהם. זה מאוד מעניין, כי אנחנו בדרך כלל רגילים לזה שדמיון זה יחס טרנזיטיבי. זאת אומרת, שאם A דומה ל-B ו-B דומה ל-C, אז A דומה ל-C. אז הנה דוגמה שזה לא נכון. מגבן דומה לבונה בית, מעהיל או אוהל דומה לבונה בית, אבל אוהל ומגבן לא דומים זה לזה. למה? כי הדמיון בין מגבן לבית הוא בפרמטר A. הדמיון בין אוהל לבית זה בפרמטר B. ולכן בין מגבן לבין אוהל אין שום דמיון. ובכל זאת הם שניהם תולדה של אותו אב. זה בדיוק מה שקורה כאן, בלוגיקה של הרמב״ם. האב, כאילו, האיסור דאורייתא או המצווה דאורייתא, זה משהו שיש עליו ציווי ויש לו תוכן. יש לו תולדה אחת, זה הלכה למשה מסיני וסברה. סליחה, הלכה למשה מסיני, שאין לה תוכן ויש לה ציווי. יש לו תולדות אחרות, זה גם סברה וגם הלכות שיוצאות מדרשות, שיש להם תוכן, אבל אין עליהם ציווי. מה דומה בין הלכה למשה מסיני לבין הלכה שיוצאת מדרשה? כלום. שתיהם הלכות דרבנן, אין שום דבר דומה. בזה יש רק תוכן, בזה יש רק ציווי. שום דבר דומה. ושתיהם תולדות של ההלכה דאורייתא. כי בכל אחד מהם יש דמיון מסוים להלכה דאורייתא וחסר בפרמטר אחר. רק שכל אחד מהם זה בפרמטר ההפוך. לכן אין ביניהם כשלעצמם שום דמיון, למרות ששניהם נכנסים תחת הקטגוריה הלכה דרבנן. והייתי מצפה שזה יהיו הלכות שדומות באיזשהו מובן אחת לשנייה, עם אותם כללים שנוגעים לשניהם. אבל לא, ברגע שזאת הלוגיקה, וכאן אנחנו מגיעים, היום אנחנו מגיעים לאסוף את כל הפירות הלוגיים מכל מה שעשיתי במהלך הזה, כן, אנחנו עוסקים בלוגיקה תלמודית. אז הנה המסקנות הלוגיות. מסקנה לוגית אחת, שדמיון זה לא כלל טרנזיטיבי, זה לא יחס טרנזיטיבי. כש-A דומה ל-B ו-B דומה ל-C, זה לא אומר ש-A ו-C דומים זה לזה. יכול להיות שהם לא דומים. זה המקרה שלנו, כמו בבונה. ממילא מה יוצא? שגם הדינים של שני הדברים האלה לא חייבים להיות דומים. עכשיו אני אטען את זה לגבי דיני ספקות. אני אראה את זה ביתר פירוט. בואו נראה איך זה עובד עם דיני ספקות. הרי הרבה מאוד מהקושיות על הרמב״ם היו, אתה אומר שהלכות שעושות מדרשות הם דברי סופרים? אז למה ספקם לא לכולה? יש הרבה ראיות לזה שבהלכות שיצאו מדרשה, הספק הוא לחומרה. זה קשה על הרמב״ם. אומר לא. הרמב״ם לא אומר שכל הלכה מדברי סופרים ספקה לכולה. יש כל מיני סוגים של הלכות, צריך לבדוק כל אחד לחוד. אני טוען שספק של הלכה שיוצאת מדרשה הוא לחומרה. ויותר מזה אני טוען, ואת זה ראינו כבר מפורש ברמב״ם, בפירוש המשנה בכלים, שספק בהלכה למשה מסיני הוא לכולה. וספק בהלכות שהן גזרות ותקנות, מה שאצל כל הראשונים נקרא הלכות דרבנן, גם הוא לכולה, זה ברור, זה מפורש בגמרא. איך זה מסתדר עם התמונה שתיארתי? מסתדר מעולה. עכשיו אני אסביר לכם איך העסק הזה עובד. אז נתחיל אולי עם הכלל הבסיסי. אני עושה שיירינג רגע. הלכות טומאת מת, פרק ט' הלכה י"ב. דבר ידוע שכל אילו הטומאות וכיוצא בהן שהם משום ספק, הרי הן של דבריהן. ואין טמא מן התורה אלא מי שנטמא טומאת ודאי. כן? כל דבר שהוא ספק טומאה זה דרבנן. כל דבר שהוא טומאה דאורייתא זה רק טומאה ודאית. הרמב"ם ממשיך עכשיו ומכליל את הכלל הזה. הוא אומר, אבל כל הספקות, בין בתומות, בין במאכלות אסורות, בין בעריות ושבתות, אין להם אלא מדברי סופרים. כמו שבארנו בהלכות איסורי ביאה ובכמה מקומות, דילגתי על הסוגריים. מה אומר פה הרמב״ם? כל דבר שהוא הלכה שהוא ספק, ספיקה דאורייתא לחומרה, הכלל הזה הוא מדברי סופרים. הכלל הזה בעצמו הוא לא דאורייתא, הוא דברי סופרים. זה כלל דרבנן, שאומר לי שבספק בהלכות דאורייתא צריך ללכת לחומרה, בספק בהלכות דרבנן צריך ללכת לכולה. כך אומר הרמב״ם. בסוף, באמצע ההלכה, יש סוגריים שעליהם דילגתי. אז בואו נקרא אותם עכשיו. ואף על פי כן, דבר שחייבים על זדונו קראת, ספקו אסור מן התורה. שהרי העושה אותו, חייב אשם תלוי. זאת אומרת, הרמב״ם מסייג את זה. לא כל ההלכות הן הלכות שספקם לחומרה רק מדרבנן, ולא מדאורייתא. יש ספקות מסוימים שאסורים גם מדאורייתא. מה הראיה שלו? כי עובדה שמי שעושה אותם חייב אשם, מי שעובר על דיני ספק מביא קורבן. אשם תלוי. עכשיו, אם זה רק איסור דרבנן לעבור על איסור ספק, אז איך מביא מה זה קורבן? זה חולין בעזרה. לכן, אותם עבירות שיש עליהם חיוב אשם תלוי על ספקם, די ברור שהחובה להחמיר בספק היא חובה דאורייתא. התוספת הזאת בסוגריים אין לה שחר. היא לא יכולה להיות נכונה. תסתכלו שלוש מילים קודם. איפה הוא מגדיר את הכלל? תראו פה, ממש עד הסוגריים. כל הספקות בין בתומות בין במחלות אסורות, בין בעריות, בין בשבתות. אין להם אלא מדברי סופרים. עריות ושבתות זה איסורי סקילה. דבר שזדונו קראת ושגגתו חטאת, זה הדבר שמביאים עליו אשם תלוי בספק. ועל זה אומר הרמב״ם שזה מדברי סופרים בספקו. אז איך אפשר להוסיף פה בסוגריים שדבר שחייבים עליו אשם תלוי, ספקו אסור מדאורייתא? ברור שזה לא נכון. לפי הרמב״ם, כל דיני ספקות דאורייתא זה לכולה. מדאורייתא. והחובה להחמיר זה מדרבנן. זה הקדמה ראשונה. אז למה מביאים על זה אשם תלוי? השאלה היא שאלה טובה. ולכן הרבה אחרונים מפרשים כרברם ממליקה של הסוגריים האלה. כי אחרת, איך מביאים אשם תלוי על דבר שהוא רק איסור דרבנן? אז זה לא קשה בכלל, וזה כתבתי פעם מאמר במגל, בכתב עת שהיה של הכולל פעם, שאולי אני אגיע לזה בהמשך, אבל הטענה שלי היא שקורבן אשם לא צריך ציווי בשביל להתחייב עליו. ולכן זה שאין ציווי שמחייב אותי להחמיר בדיני ספקות, לא אומר שאם אני עברתי על איסור ספק, אז אני לא צריך להביא אשם תלוי. לא צריך ציווי כדי להביא אשם תלוי, לכן זה לא קשה על הרמב״ם בכלל. אבל לענייננו, זה הכלל ברמב״ם. מה זה בעצם אומר? שלפי הרמב״ם, ספק הדאורייתא הוא לכולה מדאורייתא. רק רבנן מחמירים עלינו. עכשיו, מה זה אומר רבנן מחמירים עלינו? פה יש לדון. זה מדברי סופרים. אבל איזה דברי סופרים? זה דברי סופרים דרבנן, תקנות או גזרות? או שזה דברי סופרים פשוט כי אין ציווי מפורש בתורה שאומר לי להחמיר בספקות? כן, יכול להיות מה שהרמב״ם קורא פה דברי סופרים, הוא לא מתכוון באמת דרבנן במובן שמקובל אצל הראשונים האחרים. הוא מתכוון דרבנן במובן שלו, שזה דברי סופרים. ושזה כאילו לא דאורייתא, אבל לא בהכרח תקנות או גזרות. זה יכול להיות דרשות, יכול להיות הלכה למשה מסיני. ולכן, כי הרי אנחנו יודעים, אין מקור בתורה שממנו לומדים שצריך להחמיר בספקות. זה כולם מסכימים. אין לזה מקור מן התורה. אז איך אנחנו יודעים, לא יודע, או מהלכה למשה מסיני, או דרשה, או סברה, או מה שלא יהיה. כל אלה זה דברי סופרים. אבל דברי סופרים לא בהכרח במובן של תקנות וגזרות. אלא דברי סופרים במובן שהגדיר פה הרמב״ם. שזה לא דאורייתא במובן שכתוב במפורש בתורה. אז לכן זה דברי סופרים. עכשיו אני רוצה להסביר קצת את העניין הזה. תראו. העיקרון של ספקא דאורייתא, בואו ניקח עכשיו את המפה שסרטטתי קודם, של הלכה משה מסיני, הלכה מדרשה, הלכה שכתובה בתורה עם הציווי והמהות וכו', וננסה ליישם על זה את דיני ספקות, ונראה איך זה עובד, ואני אראה לכם השלכה של כל המפה שתיארתי קודם, שגם פותרת הרבה מאוד בעיות בשיטת הרמב״ם. בואו נתחיל מהשאלה, למה בדרבנן אנחנו צריכים ללכת, אנחנו לא צריכים להחמיר? ספק דרבנן לכולם. עכשיו יש הרבה, כבר בראשונים, גם הרמב״ן כבר שואל את זה על השורש הראשון, שואלים על הרמב״ם, והרבה אחרונים שואלים על הרמב״ם, הרי לשיטת הרמב״ם בשורש הראשון, כל הסמכות של חכמים לקבוע תקנות וגזרות, נלמדת מילות אסור. ועל זה שואל הרמב״ן, אז לפי הרמב״ם צריך להיות שספק דרבנן יהיה לחומרה. למה? כי הרי ברגע שאני אעבור על הדרבנן, עברתי על הפסוק שלא תסור. אז עברתי על דאורייתא. אז ספק דרבנן הוא בעצם ספק דאורייתא. ולכן היה צריך להיות ספק דרבנן לחומרה. עכשיו יש כאלה שרוצים לומר, נכון, אבל כיוון שרבנן הם אלה שתקנו בכלל לדיני ספקות, כי הרי זה מה שראינו ברמב״ם פה, שספק דאורייתא לחומרה הוא גם דין דרבנן, אז רבנן יכולים להגיד, אוקיי, אז רק בהלכות דרבנן, בהלכות דאורייתא, בהלכות דרבנן, אנחנו לא מחייבים אתכם להחמיר. אבל אם אני צודק במה שאמרתי קודם, אז אי אפשר לומר את זה. כי אם אני צודק במה שאמרתי קודם, אז זה לא הלכה דרבנן במובן שהם תקנו את זה. זו תוצאה של דרשה, של סברה, של הלכה למשה מסיני. אז לא, זה דאורייתא במובן הרגיל שאצל הראשונים האחרים. נו, אז למה זה לא קיים בהלכות דרבנן שיסודן בלא תסור? גם שם אני עובר על לא תסור. למה לא צריך להחמיר בספק דרבנן? שאלה טובה. אז פה, רב שלמה זלמן, יש לו הערות על השף שמייטה. על השמייטה הראשונה בספר של שמייטה. ושם הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה. על אחד, אני אקדים אולי ואני אומר כך. הנתיבות המשפט בסימן ריש למדלד כותב שאם מישהו עובר על איסור דרבנן בשוגג, הוא לא צריך בכלל כפרה. איסור דאורייתא בשוגג צריך כפרה. אין עונש כי זה שוגג, אבל כפרה צריך. אבל איסור דרבנן, אם עברת עליו בסוגג, לא צריך בכלל כפרה. למה לא? הוא מבין, זה ראי מגמרא, לא משנה. אבל ההסבר הוא שבהלכה דרבנן, בעצם אין מהות אלא יש רק, בשפה שלי, אין מהות אלא יש רק ציווי. כי למשל עוף בחלב. עוף בחלב זאת הייתה דוגמה שהבאתי קודם, כשאכלתי עוף בחלב לא עשיתי שום דבר בעייתי. למה חכמים עשו את זה? כדי למנוע חשש שאני אקשל בבשר בחלב, שהוא מעשה בעייתי, כי הוא כתוב בתורה. אבל עוף בחלב הוא מצד עצמו לא בעייתי. רק יש חשש שאני אגיע לאכול בשר בחלב. אז למה בעצם אסור לי לאכול עוף בחלב? כי חכמים ציוו והתורה אמרה לא תסור מכל אשר ירוך. זאת אומרת שגם אם אני מקבל את זה, שאיסור דרבנן הוא איסור שיסודו בלא תסור, אבל יסודו בלא תסור בגלל, יסודו בלא תסור רק אומר שיש עליו ציווי אבל אין מהות. כי אין בעיה באכילת עוף בחלב. הבעיה היא הציווי, לא תסור. אז אם אכלתי עוף בחלב עברתי על הציווי. אני אומר אפילו לפי הרמב״ם שזה יוצא בלא תסור ולכאורה זה אמור להיות דאורייתא, אבל זה אמור להיות דאורייתא כזה שיש בו רק ציווי בלי מהות. כי את המהות אין, עוף בחלב אין עם זה בעיה. זה רק חשש שם אני אוכל בשר בחלב. אומר רב שלמה זלמן, לכן ספקו לכולה. כי מה קורה כשיש לי ספק? כשיש לי ספק, נגיד יש לפניי דבר שהוא מעורבב בחלב, אני לא יודע אם זה עוף או סויה. אני בספק אם יש פה איסור עוף בחלב או לא. בספק דרבנן אני יכול להקל, עוף בחלב זה איסור דרבנן אני יכול להקל. נגיד שאכלתי את העוף בסויה, את התערובת הזו, והתברר שזה היה בכלל עוף בחלב, לא סויה בחלב. אז עברתי על איסור דרבנן, זה היה מעשה בעייתי? לא. עברתי רק על הציווי שאמרו לי להתרחק ולא לאכול עוף בחלב. עברתי על לא תסור, על הציווי. אבל המעשה מצד עצמו לא בעייתי. לא נגרם פה איזשהו נזק רוחני לעולם או משהו כזה. אוקיי? אם אני בספק האם זה עוף בחלב או סויה בחלב, אז בעיה מהותית ודאי אין פה, נכון? בעיה של ציווי, גם מבחינתי, אין, אני לא בטוח שיש בכלל ציווי. רב שלמה זלמן רוצה לומר, ספק מרד הוא לא מרד. לכן ספק דרבנן אפשר להקל. כי מרד, איסור דרבנן זה כאשר אתה מורד נגד סמכות חכמים. אתה יודע שחכמים אומרים לא לעשות את זה, ואתה מורד נגדם. במקום שאתה בספק, אז אתה אפילו לא יודע שחכמים אמרו לא לעשות את זה. ספק, אולי כן, אולי לא. אין דבר כזה, מרד לא מוגדר כנגד משהו שלא בטוח שיש ציווי. מרד זה כשאתה יוצא נגד ציווי ברור. לכן הוא אומר, ספק דרבנן לכולה. כי אם יש לך ספק דרבנן, אז ציווי, אז מהות אין, כי זה דרבנן. וציווי, גם אתה לא יודע אם יש כי זה ספק. במצב כזה אתה לא צריך לחשוש, אתה יכול להקל. זה ההסבר שלו, למה לפי הרמב״ם, ספק דרבנן הולכים לכולה. עכשיו בואו ניקח את ההסבר הזה צעד אחד הלאה. למה בספק דאורייתא אנחנו הולכים לחומרה? לפי זה. אז בספק דאורייתא אמרנו שיש גם מהות וגם ציווי. נכון? זה דאורייתא. כתוב נגיד שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו. כתוב מפורש בתורה. אז אני עובר גם, אם אני אעשה את זה, אני עובר גם על מהות וגם על ציווי. עכשיו אני בספק, אני לא יודע אם זה שור וחמור או שור ושור. בסדר? אז אני בספק. מה קורה במצב כזה? צריך להחמיר. אני שואל למה צריך להחמיר? בגלל הציווי או בגלל המהות? מה אתם אומרים?
נראה שבגלל ששניהם.
לא יכול להיות שניהם. כי הרי על הציווי יש לי ספק. וראינו בהלכות דרבנן שספק ציווי לא נחשב ציווי לעניין זה, נכון? זאת אומרת, מצד הציווי שבדבר, בעצם לא הייתי בכלל צריך להחמיר פה, כי ציווי יש גם בדרבנן, ועובדה ששם בספקות לא מחמירים. מה ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן? שבדאורייתא יש גם מהות. זה מה שאין בדרבנן. ואז מה שזה אומר, זה שבדרבנן, אם אני בספק עם חתיכה מסוימת היא חזיר או לא חזיר, למה אני צריך להחמיר ואסור לי לאכול אותה? לא בגלל הציווי, ספק מרד זה לא מרד. הציווי, אני לא יודע אם יש פה ציווי, כי אולי זה לא חזיר. אני צריך להחמיר בגלל שאולי יש פה חזיר ויהיה פה הנזק. האם אני אוכל את הדבר הזה ובסוף באמת זה היה חזיר, אז אני גרמתי נזק. החובה להתרחק מהספקות היא בגלל החשש מהנזק הרוחני, לא בגלל הציווי. ספק ציווי לא צריך להטריד אותי, כמו שרואים בדרבנן.
הספק... אבל בדוגמה של האופן חלב...
כן.
אם אתה לא מחמיר, אז אתה יכול לעשות נזק לפי מה שאתה אומר, על זה שאתה עובר הלא תסור, לא?
לא, כי אין בזה נזק, זה רק ציווי.
למרות שזה דאורייתא?
זה מה שאני אומר. העוף בחלב, אז למה הרבנן היו צריכים לתקן את זה? מה ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן? אם הכל זה לא תסור, אז מה זה, אז מה, באיזה מובן דרבנן הוא לא דאורייתא? הטענה היא שלא תסור,
זה לא ברור לי.
הטענה היא שלא תסור, הוא רק בסך הכל פסוק מצווה. כשאתה אכלת איסור דרבנן, לא עברת על שני איסורים. גם את האיסור דרבנן של עוף בחלב וגם הלא תסור. אתה עברת רק על איסור דרבנן של עוף בחלב. אך מאיפה אני יודע שיש איסור כזה? כי התורה ציוותה עליי לציית לחכמים כשהיא אמרה לא תסור. ואז יוצא שמבחינת הדאורייתא יש פה רק ציווי. אין פה מהות, העוף בחלב הוא לא בעייתי. אגב, זה בסוגיים, אני נזכר עכשיו במשהו מוזר שכותב המנחת חינוך. הוא אומר, אם אתה צריך לחלל שבת על חולה, ויש לך שתי אפשרויות, או לתת לו איסור שהוא אסור שכתוב במפורש בתורה, או איסור שנלמד מדרשה. תן לו איסור שכתוב במפורש בתורה. למה? כי אם אתה נותן לו איסור שנלמד מדרשה, אז אתה מכשיל אותו גם באיסור הזה, וגם בלא תסור. הוא עובר שני איסורים. אם אתה נותן לו איסור שכתוב במפורש בתורה, אז זה איסור יותר קל, זה רק איסור דאורייתא וזהו. זה כמובן שטות. ברור שזה לא נכון. הלא תסור זה לא איסור, הלא תסור זה פעולת הסמכה, מה שקוראים המשפטנים. אני מסמיך את חכמים לקבוע איסורים. אבל כשעברתי על זה, לא עברתי על לא תסור, עברתי על איסור עוף בחלב. רק מאיפה יש לי את האיסור עוף בחלב? כי התורה אמרה שמה שחכמים אומרים מחייב. היא אמרה את זה בלא תסור. אין פה שני איסורים שאני עובר, אוקיי? אז לכן איסורי דרבנן זה רק ציווי בלי מהות. הציווי הוא לא תסור, אבל אין בזה מהות, וזה החידוש שלא תסור. אז באיסור דאורייתא רגיל, שיש בו גם ציווי וגם מהות, אם אני נמצא בספק, למה אני צריך להחמיר? ברור שבגלל המהות, לא בגלל הציווי. כי מצד הציווי, אם אני בספק, הספק ציווי לא צריך להטריד אותי, זה אנחנו רואים בספק דרבנה. אז למה בספק דאורייתא זה אחרת? כי בדאורייתא יש גם מהות. ואם אני בספק על המהות, ודאי שאני צריך להיזהר. למה? כי יש חשש שיקרה נזק, שממנו אני צריך להיזהר. אם אני אכלתי חזיר, נוצר איזשהו נזק. בנפש שלי, בעולם, לא משנה מה. עכשיו, אני לא יודע אם זה חזיר או לא. בסדר, אבל על הצד שזה חזיר, יהיה פה הנזק הזה. נכון? אתה לא יודע. אז תיזהר. אז תחמיר. זה הכל, זה מה שאומרים לך, בספק דאורייתא לחומרא. לא בגלל הציווי, ציווי אין. זה בגלל הנזק, זה בגלל המהות. עכשיו, אם אני מבין את זה כך, אז תראו עכשיו איך המפה מסתדרת כמין חומר. הכל מסתדר נהדר. למה? בואו נעבור עכשיו על כל סוגי הדרבנן לפי הרמב״ם. דרבננים של תקנות וגזרות של חכמים שיסודם בלא תעשו, ספקם לכולה, כמו שהסברתי עכשיו. כי יש בזה רק ציווי בלי מהות. אבל בדיוק באותה צורה, דרבננים מהסוג של הלכה למשה מסיני, מה יהיה הדין בספק הלכה למשה מסיני לפי זה? מה אתם אומרים?
גם לכולה.
גם לכולה, נכון? כי הלכה למשה מסיני זה רק ציווי בלי מהות. זה לא תקנה של חכמים, זה לא חקיקה של חכמים, אבל זה ציווי בלי מהות. וספק ציווי, כמו שרב שלמה זלמן הסביר בדרבנן, לא מטריד אותי. אז גם זה רק ספק ציווי. אם אני בספק של הלכה למשה מסיני, הולכים לכולה. זה מה שכותב הרמב״ם בפירוש המשנה בכלים, שראינו. שספק הלכה למשה מסיני, זה לכולה. פשוט. אבל כולם שואלים על הרמב״ם, מה אם ספק בהלכה שיוצאת מדרשה? יש הרבה ראיות לזה ששם בספק צריך להחמיר. פשוט מאוד. אז מה אם זה דברי סופרים? אבל מה זה הדברי סופרים שיש שם? זה רק מהות בלי ציווי, נכון? זה דומה לדאורייתא, לא במובן אין ציווי. זה דומה לדאורייתא בזה שיש מהות. והרי גם בספק דאורייתא מה שאני מחמיר, זה רק בגלל המהות, לא בגלל הציווי. נו, אז אם יש דרבנן כזה שיש בו מהות אבל אין בו ציווי, ודאי שספקו יהיה לחומרה, אז מה אם הוא דרבנן? לכן ספק של הלכות שיוצאות מדרשות, הוא יהיה לחומרה. אוקיי? ואז יוצא דבר, יוצאת מפה מאוד מעניינת. בעצם מה שיוצא מכאן, מה שיוצא מכאן, זה ש המושג דברי סופרים כולל מתחתיו הרבה מאוד סוגים שונים של דברי סופרים, ועכשיו פתאום אנחנו רואים שיש גם הלכות שונות ביחס לכל אחד מהסוגים. יש סוגים מסוימים שבהם ספק הוא לכולה, יש סוגים אחרים שבהם ספק הוא לחומרה. אי אפשר כבר להגיד ספק דרבנן לכולה. אצל הרמב״ם זה לא הולך. אין כלל כזה ספק דרבנן לכולה. תלוי איזה דרבנן. הדרבנן הקלאסי שזה חקיקה של חכמים, ספקם לכולה. אבל דרבננים אחרים, ספקם לחומרה. תלוי איזה. דרבננים שהם מהות בלי ציווי, ספקם לחומרה. דרבננים שהם ציווי בלי מהות, ספקם לכולה. אוקיי? זה למשל אחת ההשלכות של המפה שתיארתי כאן, וזה מוריד הרבה מאוד מהקושיות על הרמב״ם. אין סתירה בדבריו, שמצד אחד, זאת אומרת, אולי דבר אחד זה שרואים בהרבה מקומות הלכות שיוצאות מדרשות, שבספקם הולכים לחומרה, נגד לכאורה מה שצריך לצאת מהרמב״ם שאומר שזה דרבנן. הסברתי, לא נכון. זה דרבנן כזה שיש לו מהות, ספקו לחומרה. ועוד שאלו סתירות ברמב״ם, איך הלכה למשה מסיני ספקה לכולה, והלכות שיוצאות מדרשות ספקם לחומרה. אם שניהם דרבנן, אז זה אותו דבר. לא נכון. זה שני סוגי דרבנן שונים. בהלכה למשה מסיני ספקה לכולה, והלכה שיוצאת מדרשה ספקה לחומרה. אז זה לגבי הדיני ספקות, ודרך הדיני ספקות ניסיתי להראות לכם שבעצם יש הבדל גם הלכתי, לא רק קטגוריאלי, וגם הלכתי בין הסוגים השונים של מצוות דרבנן. ובעצם אם תסתכלו על זה עכשיו במבט קצת שונה, אז אני אסרטט עכשיו את המפה מחדש, את מה שסרטטתי בתחילת השיעור, אבל הפעם עכשיו באופן שלם. הטענה שלי זה שמידת החומרה של ההלכה, ראינו ברמב״ם שהלכה דאורייתא זה הלכה שנמצאת בכתוב, נכון? זה הלכה שנמצאת בתורה עצמה, זה הלכה דאורייתא, זה הוא אומר בהרבה מקומות. הוא מחבר את ההבדל בין דאורייתא ודרבנן לבין ההבדל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז אני אומר, אצל הרמב״ם, מה שהוא דאורייתא זה מה שכתוב בתורה. במה נבדלים זה מזה הסוגים השונים של הדרבננים? אז אני אומר, אחת משתיים, זה נמצא בתוך התורה, אז זה דאורייתא. זה לא נמצא בתוך התורה, זה דרבנן. למה יש סוגים שונים עם חומרות שונות של הלכות דרבנן? והתשובה שלי לזה, ועל זה דיברתי, אני חושב, באחת הפעמים הקודמות, שהקשר בין הלכה לבין התורה הוא לא אחד או אפס. זה לא שחור לבן. יש רצף של רמות, והנה עוד היבט לוגי של העניין, יש רצף של רמות קשר בין הלכה לבין מה שכתוב בתורה. ככל שהקשר יותר חזק, זה יותר קרוב לדאורייתא. ככל שהקשר יותר חלש, זה יותר רחוק מדאורייתא. אני אסביר את זה קצת, למרות שנדמה לי שדיברתי על זה פעם, ואז אני אראה את הדברים. דיברתי על נדמה לי שדיברתי על פרדוקס הערימה. כלומר, אמרתי שאבן חצץ אחת היא לא ערימה, אם יש לי צבר אבנים שהם לא ערימה, ואני מוסיף אבן אחת, זה לא משנה את הסטטוס, אבל אם יש לי אלף אבני חצץ, זאת ערימה. שלוש טענות שכל אחת נשמעת מאוד הגיונית, אבל הן לא מתיישבות אחת עם השנייה. כי אם אבן חצץ אחת היא לא ערימה, והוספת אבן לא משנה את הסטטוס, אז גם שתיים זה לא ערימה. אבל אם שתיים זה לא ערימה, תוסיפו עוד אבן, תקבלו שלוש, גם זה לא ערימה. ואם שלוש זה לא ערימה ותוסיפו אחד, תקבלו ארבע, שגם זה לא ערימה, תמשיכו הלאה עד אלף, אז גם אלף הוא לא ערימה. אז איך אנחנו אומרים שאלף זה כן ערימה? דיברתי גם פרדוקס הקרח, הבאתי אוסף שלם של פרדוקסים סביב העניין הזה, בפילוסופיה קוראים לזה בדרך כלל פרדוקס הערימה. מה הפתרון לפרדוקס הזה? אז אם אני זוכר נכון דיברתי על זה, הפתרון הוא שהמושג ערימה הוא לא בינארי. אי אפשר להסתכל על צבר אבנים ולהגיד או שזה כן ערימה או שזה לא ערימה. יש רצף שלם של מידות ערימתיות. זאת אומרת, יש צבר מסוים שהוא בכלל לא ערימה, יש צבר שהוא קצת ערימה, יש צבר שהוא קצת יותר ערימה, יש צבר שהוא די ערימה, יש צבר שהוא מאוד ערימה, יש צבר שהוא כמעט לגמרי ערימה, ויש צבר שהוא ערימה. וככל שתוסיפו אבני חצץ, אתם הולכים יותר ויותר מלא ערימה אל הערימה. הכשל שעמד בבסיס הפרדוקס, זאת ההנחה הדיכוטומית הזאת שאומרת שכל דבר יכול להיות או כן ערימה או לא ערימה. לא נכון. אבנים יכולים להיות בעלי צבר, צברים, יכולים להיות בעלי רמות שונות או מידות שונות של ערימתיות. זה לא אחד או אפס, זה לא שחור או לבן. יש אפור, הרבה גווני אפור בין הלבן לבין השחור. וכל מושג יומיומי הוא כזה. כל מושג יומיומי, ללא יוצא מן הכלל. לא זוכר כבר אם הבאתי את הדוגמאות, יש הרבה דוגמאות. נגיד שינוי, לעשות מלאכה בשינוי, מלאכה בשבת בשינוי, זה דרבנן. אוקיי? עכשיו, מה זה נקרא שינוי? כמה קרוב זה צריך להיות לדאורייתא? אתם מבינים שאם זה יהיה מאוד רחוק מהדאורייתא, אז זה כבר יהיה מותר לגמרי. אני לא אקרא לזה מלאכה בשינוי. זה כל כך רחוק שזה כבר לא אותה מלאכה בכלל. איפה עובר הקו? לא יודע איפה עובר הקו. אבל ברור שיש רמות שונות של שינוי, שבקצה זה כבר שינוי כל כך גדול, שזה כבר לא יהיה אסור אפילו מדרבנן. זה פשוט לא יהיה המלאכה הזאת. ועוד פעם, יש פרדוקס הערימה, איפה להעביר את הקו, לא יודע. אבל ברור שיש פה איזשהו רצף, שבסוף יש מצב שהוא בכלל לא שינוי, או כוחו וכוח כוחו. על כוחו אני חייב, על כוח כוחו אני פטור. שאני עושה מלאכה בכוחו, אבל לא בכוח כוחו. או עושה נזק בכוחו, אבל לא בכוח כוחו. עכשיו, אם כוחו חייב, אז כוח כוחו זה בסך הכל כוחו של משהו שאני חייב עליו, של כוחו. למה שלא יהיה חייב בזה? כי זה לא אחד או אפס. כוחו זה 80% מכוחו, מגופו. כוח כוחו זה כבר 64%. 64% לא חייבים, 80% כן חייבים. בסדר? זה לא אחד או אפס, זה לא עוברים מאחד לאפס, יש רצף. ועל הרצף הזה אנחנו יכולים להעביר קווים בצורות שונות, תלוי מה שההלכה אומרת, אבל זה רצף שלם, זה לא נבדק במושגים בינאריים של שחור או לבן, של אחד או אפס, של אמת או שקר. אם אני חוזר לדוגמה שלנו של עד כמה הדבר קשור לפסוק, אנחנו בדרך כלל מניחים שמה שכתוב בפסוק נמצא בפסוק, ומה שלא נמצא שם, אז הוא לא. אז זה או דרבנן או דאורייתא. מה שלא נמצא בפסוק זה דרבנן, מה שנמצא בפסוק זה דאורייתא. אני טוען שההימצאות בפסוק, יש רצף שלם של רמות כאלה. תלוי עד כמה אתה נמצא בפסוק. יש דבר שנמצא לגמרי בפסוק, אז הוא דאורייתא. יש דבר שהוא מאוד קשור לפסוק, אבל לא לגמרי. אז הוא יהיה דרבנן חמור, ספקו יהיה לחומרה. יש דבר שלא נמצא בפסוק, אז ספקו יהיה לכולה. יש עוד דרגת ביניים אגב. דבר שלא נמצא בפסוק, אבל יש לו רמז בפסוק. הוא יהיה קצת יותר חמור. בואו נראה, נתרגם את זה עכשיו למפה שתיארתי קודם. מה הכי קרוב לדאורייתא? לא לגמרי נמצא בפסוק, אבל נעוץ גם בפסוק. הלכות שיוצאות מדרשות.
דרשה.
נכון? כי הדרשה בעצם אומרת לי שרוח הדברים שנמצאת בפסוק, אני מרחיב את זה, ואני אומר שהיא נמצאת גם שם. אם את השם צריך לראות, אז צריך כנראה גם לראות מתלמידי חכמים. זאת הרחבה של הדין שכתוב בפסוק. לכן בעצם אי אפשר להגיד שאין לזה קשר לפסוק. יש לזה קשר לפסוק. זה לא כתוב בפסוק, ראינו ברמב"ם, זה ענפים היוצאים מן השורשים. השורשים הצמיחו את הענפים האלה, יש בענפים משהו שהם קיבלו מהשורשים. זה לא מנותק. אם ניקח בתור אנטיתזה את ההלכות הדרבנניות, עוף בחלב, משהו אסור, או סתם פורים, חנוכה, לא משנה, דברים שחכמים קבעו, זה אותו תקנות דרבנן. זה לא קשור לשום פסוק. חכמים חוקקו את זה כחוק חדש. זה בכלל לא קשור לפסוק, לכן זה דרבנן. אבל הלכות
של... יש גם הלכה עוקרת מקרא, שזה עוד יותר.
זה משהו אחר, זה, כן, זה אנטיתזה לפסוק.
כן.
אבל אני אומר, זה משהו אחר, אבל אני אומר, כרגע אני מדבר על רמות של, רצף של רמות של קשר לפסוק. אז הלכה שיוצאת מדרשה בהחלט קשורה לפסוק. התוכן של הפסוק נמצא גם אצלה. רק ציווי אין, נכון? אז זה אומר שהיא קשורה לפסוק, זה רוח הפסוק, בהחלט אפשר להרחיב אותה אל ההלכה הזאת שיוצאת מדרשה. אז לכן ההלכה הזאת היא ההלכה הכי חמורה. מבין הדרבננים זאת ההלכה הכי חמורה. ספקה לחומרה. הלכה למשה מסיני, מה הקשר שלה לפסוק?
אין.
אין
קשר.
נכון? לכן זה בדיוק כמו הלכה דרבנן, כמו גזרה או תקנה דרבנן. שום קשר לפסוק. אז מבחינת דיני ספקות זה הכי קל שיש. ספקו לכולה. אוקיי? מה קורה, עכשיו ראשונים כותבים על כמה דברים, יש תוספתים, יש ריטווה, יש כמה ראשונים שכותבים, שאם יש הלכה דרבנן שיש לה סמך בפסוק, אז היא יותר חמורה, מכל מיני בחינות. אז כולם לא מבינים מה זאת אומרת סמך בפסוק, אבל זה לא דאורייתא, זה לא כתוב בפסוק. למה זה יותר חמור? כי הצלחנו למצוא איזה קישור לשוני מעניין בפסוק שנותן לי הסמכת להלכה הזאת, אז מה? מה זה מעניין? זה משחק לשוני. אז הריטווה במסכת ראש השנה אומר שזאת לא הבנה נכונה במושג הסמכתה. כשאני אומר שלדבר מסוים יש הסמכתה בכתוב, פירוש הדבר שיש לו קשר מסוים למה שכתוב בפסוק. זה לא קשר מספיק כדי להגדיר את זה כדין דאורייתא. זה לא כתוב בפסוק. אבל עדיין יש משהו ברוח הפסוק שאומרת גם את זה. אם זה כך, אז אפשר להבין את מה שאומרים הראשונים. יש רן, יש תוספות, יש כל מיני ראשונים שכותבים שההלכה דרבנן שמסמיכים אותה על הכתוב, יש בה יותר חומרה מאשר הלכה דרבנן רגילה. למה? כי יש לה איזשהו קשר לכתוב קלוש. זה אפילו לא דרשה. כן, זה הסמכתה. אבל הסמכתה היא קשר קלוש לכתוב. אוקיי? ולכן בעצם זאת הלכה קלה יותר. הלכה דרבנן שאין לה קשר לכתוב, זה ההלכה הכי קלה. אין לה שום קשר לכתוב. אז בעצם יש לנו רצף של רמות של קשר לכתוב. אגב, אותו דבר ההלכה שיוצאת מסברה, זה כמו הלכה למשה מסיני, אין לה קשר לכתוב. אני לא מדבר על סברה פרשנית, סברה שאיתה אני מפרש את הפסוקים, זה סברה שמייצרת הלכה חדשה. בסדר? אז זה דרבנן קל, כי זה בעצם אין לו שום קשר לכתוב. אוקיי? אז בעצם מה שיוצא כאן, זה שאפשר למקם את כל סוגי ההלכות דרבנן על ציר אחד, והציר הזה הוא בעצם רמת הקשר בינן לבין הכתוב. וזה המשך של שיטת הרמב״ם שמגדיר את המושג דאורייתא ודרבנן על הציר הזה של עד כמה אתה נמצא בתורה. מה שנמצא בתורה הוא דאורייתא, מה שלא נמצא בתורה הוא דרבנן. עכשיו פה אני מה שרק הוספתי, זה שהימצאות בתורה נמדדת על רצף של רמות. זה לא או שאתה נמצא או שאתה לא נמצא. יש רצף שלם של רמות, שעליו הדבר הזה נמדד. ועל זה אפשר לסדר את כל ההלכות הרבנניות האלה על, על ציר אחד. ומה שראינו קודם זה למשל את, את דיני ספקות. עכשיו...
הרב, אפשר שאלה?
כן.
הדוגמה שאמרנו על לראה מתלמידי חכמים זה דרשה, נכון?
כן.
אז באחד השיעורים אמרתי לך שזה נראה כאילו זה איזשהו ניסיון לקדם אג'נדה של לראות מתלמידי חכמים, ואמרת שבשביל זה לא צריך את זה, אפשר פשוט לתת סברה.
או סברה או יוצא... תקנה.
כן, ועכשיו יוצא שדווקא דרך הדרשה הוא כאילו מקנה כוח יותר חזק לדבר הזה.
נכון. אתה מציג את זה כאילו זה כן. אנטיטזה, זה המשך של מה שאמרתי. בדיוק זאת הנקודה. כיוון שיש פה דרשה, אז זה לא סברה. הדרשה אומרת לי שיש פה, הם לא סתם החליטו על משהו מסברתם וזהו, אלא זה נעוץ בכתוב. הראיתי את זה בגמרא בפסחים לגבי את השם אלוקיך עתירה בדיוק על הסברה, על הדרשה הזאת. שמעתי שם שדרך הסוגיה שם, שמעון העמסוני ורבי עקיבא, דרך הסוגיה שם הראיתי זה לא הייתה יכולה להיות רק סברה, להפך, הסברה גרמה לשמעון העמסוני לדחות את זה ולהגיד לא יכול להיות שיש הלכה כזאת. אבל בא רבי עקיבא ואומר לו, כן, אבל מה תעשה עם המילה את? אתה צריך לרבות ממנה משהו. אין ברירה, אלא להגיע למסקנה, צריך לירום מתלמידי חכמים. אז אתה רואה שכל הכיוון הוא הפוך. אם אני הייתי רוצה לקבוע את ההלכה שצריך לירום מתלמידי חכמים, לא הייתי עושה דרשה. הייתי קובע איזה מסברה או מתקנה דרבנן. אבל הם להפך, הם לא רצו לקבוע את ההלכה הזאת. הם טענו, זה עבודה זרה לירום מתלמידי חכמים. צריך לירום רק מהקדוש ברוך הוא. בעצם הם התקוממו כנגד ההלכה הזאת, אבל הם אנוסים על פי הדיבור, כן, הרי יש עת, ומהעת צריך לרבות, אז ההלכה, הדרשה כופפה להם את הידיים, ואילצה אותם לקבוע את ההלכה הזאת, למרות שבעיניהם אין בזה שום סברה. הדרשה הראתה להם שהתורה רוצה שאנחנו נראה מתלמידי חכמים. או רוח התורה בעצם, הרחבה של רוח התורה אומרת שצריך לראות מתלמידי חכמים. וזה בדיוק הסימן לזה שזה עובד הפוך ממה שאומרים בדרך כלל, שחכמים מלבישים על זה מה שהם רוצים. הפוך. פה כל המשחק מראה לך שחכמים לא רצו לעשות את זה. ומצאו את עצמם מנוסים לעשות את זה, כי אין ברירה. אחרת מה נרבה מהמילה את?
באמת
okay?
ראינו שאחד מהם ויתר על זה.
נכון, שמעון העמסוני ויתר. וגם רבי עקיבא כשהוא מציג את זה, הוא מציג את זה כפשרה. הוא אומר, אני גם מסכים איתך בסברה, אבל מה לעשות? יש את המילה עת, מה נרבה ממנה? זאת אומרת, גם להפך, אני מדבר עכשיו בשיטת רבי עקיבא, שמעון העמסוני בכלל אמר, לא צריך לראות מתלמידי חכמים בכלל. אבל רבי עקיבא שאומר שכן צריך לראות מתלמידי חכמים, הוא אומר את זה רק בגלל שהוא אנוס, בגלל שהמילה עת מחייבת אותו לרבות, למרות שהוא כשלעצמו מסכים עם שמעון העמסוני, שבעצם לא נכון היה לקבוע את ההלכה הזאת, מסברתו שלו. אוקיי?
כן, תודה.
אז הטענה בעצם זה ש... אוקיי, אז זו המפה שציירתי קודם. מה שאני רוצה עכשיו לומר, זה שבעצם מה שהדבר הזה... אני רוצה לדבר קצת על מה שהדבר הזה אומר. כמה השלכות של התמונה הזאת, גם כן השלכות לוגיות. תראו, יש... דיברתי קודם, הזכרתי קודם, את דיני דרבנן, שהם יוצאים מלא תסור. הרמב״ם אומר שהסמכות של חכמים לקבוע דין כלשהו כמו עוף בחלב או חנוכה, פורים וכו', יוצאת מילות אסור. שואל עליו הרמב״ן, אם זה יוצא מילות אסור, אז תמיד כשאתה עובר על איסור דרבנן, אז אתה עובר בעצם על לילות אסור. אז ספקו היה צריך להיות לחומרה, אין בכלל איסורי דרבנן. כל איסורי דרבנן הם בעצם איסורי דאורייתא. לכל ההשלכות, כולל ספקות, אבל לכל ההשלכות האחרות גם. ככה הוא טוען כנגד הרמב״ם. עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. כשהרמב״ם אומר שהלכות דרבנן יוצאות מילות אסור, האם הוא מתכוון לומר שמי שעבר על ההלכה הזאת עבר על לאו דאורייתא שלא תסור?
לא.
ברור שלא. זה לא יכול להיות נכון. מתי הוא עובר על הלאו שלא תסור? מתי שהוא מורד מהותית נגד סמכות חכמים? שהוא אומר, אני אוכל עוף בחלב כי אני לא מכיר בסמכותם של חכמים לקבוע הלכות. ואז הוא מורד נגד סמכות חכמים. אז הוא עובר על, 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 על אז הוא באמת יעבור על איסור דאורייתא. לא, שמה, אם הוא יעשה את זה, הוא יעבור על איסור עוף בחלב, שזה איסור דרבנן, והוא יעבור גם על המרד שלא תסור, הוא יעבור גם על הלב דאורייתא שלא תסור. אבל מי שאוכל עוף בחלב, לא כי הוא לא מכיר בסמכות חכמים, כי יש לו יצר הרע. לא מדבר בשוגג, אני מדבר במזיד. הוא אוכל עוף בחלב במזיד, אבל זה לא שהוא לא מכיר בסמכות חכמים. כמו שבעבירות דאורייתא אנחנו עוברים לפעמים במזיד, כי יש לנו יצר הרע. זה לא אומר שאנחנו לא מכירים בתוקפה של התורה. יצרים, מה לעשות? היצרים הכניעו אותנו, אוקיי? אז גם בהלכות דרבנן, שחכמים קבעו את זה, אני מכיר עקרונית בסמכותם, יש לי יצר הרע ואכלתי עוף בחלב, במזיד, אוקיי? לא עברתי על לא תסור, עברתי רק על איסור עוף בחלב, שאיסור דרבנן, זה הטענה, והרבה אחרונים כותבים את זה. עכשיו אני שואל, מה הקשר בין איסור עוף בחלב לבין לא תסור? הרי הרמב״ם, כשהוא אמר את זה שהכל יוצא מלא תסור, הוא בא להסביר לי למה אני בכלל צריך לציית לזה. חכמים קבעו שצריך לאכול עוף בחלב. למה שאני אשמע בקולם? גם אני קבעתי שצריך לעמוד על רגל אחת. אז אתם עומדים על רגל אחת עכשיו? אז מה, כל אחד יכול לקבוע כל מיני דברים. אז מה אם חכמים קבעו? צריך איזושהי הצלת סמכות מן התורה שאומרת לנו שצריך לציית לחכמים, נכון? וזה מה שהרמב״ם אומר, לכן הוא משתמש בפסוק לא תסור. הפסוק לא תסור הוא זה שנותן לחכמים את הכוח לקבוע, ועכשיו אני צריך לציית להם, כי לתורה אני מחויב. תורה היא דבר השם. והתורה היא הצילה סמכות על חכמים, ועכשיו מה שחכמים אומרים זה דאורייתא. אבל אם זה כך, אז שאכלתי עוף בחלב, למה לא עברתי על איסור דאורייתא? הרי ברגע שהתורה היא הצילה על חכמים סמכות, אז כשחכמים קבעו שאסור לאכול עוף בחלב, אז האיסור הזה הוא בעצם איסור דאורייתא שלא תסור. אז למה אם אני אוכל עוף בחלב לא עברתי עליו דאורייתא, אלא רק אם אני מורד? או לחילופין, אם כשאכלתי עוף בחלב בלי מרד, אז לא עברתי עליו דאורייתא, אז למה אני בכלל צריך לציית? אם זה לא, זה לא יוצא מלא תסור. אם זה יוצא מלא תסור, אז עברתי עליו דאורייתא. אם זה לא יוצא מלא תסור, אז למה בכלל צריך לציית לזה? כל מה שהרמב״ם מביא את הלא תסור זה כדי להסביר למה צריך לציית להלכות דרבנן. ברגע שאנחנו עושים את החלוקה הזאת שתיארתי עכשיו, אז לא הרווחנו כלום. הרי אם אני עובר על לא תסור, אז זה דאורייתא. אם אני לא עובר על לא תסור, נו, אז לא הסברת לי למה אני בכלל צריך לציית פה. לא תסור לא חל על זה. אז למה אני צריך לציית? הטענה שלי, וזה תלוי עד כמה מוכנים ללכת עם הפלפול הזה, אני לא יודע כמה אני אכנס אליו כאן, אבל הטענה שלי זה ש... רק שנייה אחת, לפני שאני שוכח, תרשו לי, אני רק רושם את הנוכחויות, פשוט תמיד אני שוכח את זה בסוף. רק שנייה אחת. שנייה אחת. אוקיי, בסדר. סליחה על ה... אז מה שאני בעצם... מה שאני בעצם רוצה לטעון זה ש... זה שיש כמה סוגים של קשר בין תוצאה לבין הכתוב. בדיוק כמו שאמרתי על ההלכות המדרשיות, אני רוצה לומר עכשיו על ההלכות דרבנן הקלאסיות. שבהן הרמב״ם עוסק בשורש הראשון. ההנחה של הרמב״ן היא שאם אני אכלתי עוף בחלב לפי הרמב״ם, אז עברתי על לא תסור. ולכאורה הוא צודק. כי אם לא תסור הוא המקור שמחייב אותי לציית לחכמים, ברגע שלא צייתתי עברתי על לא תסור, שזה לאו דאורייתא. אני אביא לזה משל כדי שתבינו יותר טוב מה, מה, מה בעצם הוא אומר. נגיד שהתורה אמרה לא יחל דברו, על נדרים. בסדר? אז התורה אומרת לי שאם אני נודר נדר ועברתי עליו, אז עברתי על לא יחל דברו, עברתי עליו דאורייתא. כמובן, אם אני נדרתי נדר לא לאכול חתיכת לחם, אוקיי? אז זה לא שהתורה אסרה את זה, אני אסרתי את זה, אבל התורה אמרה שאם אני אוסר משהו, אסור לי לעבור על זה, ואם עברתי על זה, עברתי על לא יחל דברו. אז כשאני אוכל את החתיכה הזאת, עברתי על איסור דאורייתא שלא יחל דברו. ברור שגם ספקו יהיה לחומרה, נכון? זה איסור דאורייתא. למרות שהתורה לא חלמה לאסור את הלחם הזה, אני אסרתי אותו. אבל התורה אמרה שמה שאני אוסר, אני צריך לציית. הרמב"ן מבין את אותו דבר, את הקשר בין לא תסור לבין עוף בחלב. לא תסור זה בעצם ציווי כללי שאומר מה שחכמים אומרים מחייב. עכשיו חכמים אמרו לא לאכול עוף בחלב, ממילא אם אכלתי עוף בחלב עברתי על לא תסור, בדיוק כמו לא אכל דברו עם הנדר, נכון? אותו דבר. איפה הרמב"ם לא מסכים? הרי הרמב"ם אומר שזה לא נכון, זה אחרת הכל היה נהיה הלכות דאורייתא. למה זה הלכות דרבנן? זה מתקפה של הרמב"ן על הרמב"ם. הרמב״ם לא מסכים לזה. אני טוען שהרמב״ם אומר אותו דבר על הלכות דרבנן, מה שאני אמרתי קודם על הלכות שיוצאות מדרשות. הלכות דרבנן מסתעפות מהפסוק לא תסור, הם לא התפרטות שלו. זה שני סוגי קשר לכתוב. בנדרים זה התפרטות. מה זאת אומרת? התורה אמרה באופן כללי לא יחל דברו, אוקיי? אבל אני דיברתי ואמרתי שחתיכת הלחם הזאת אסורה עליי. זה פרט שבעצם יש בו מימוש של האיסור הכללי שקבעה התורה. כשאני אוכל את זה בעצם עשיתי איסור נדר. באותה מידה מישהו אחר שנדר לא ליהנות לא יודע מה, מאיזה בית, והוא נכנס לבית, אז הוא עבר אותו גם כן על לא יחל דברו, כי זה פרט אחר שבו מתממש הכלל הזה שהתורה אסרה. הכלל שבו צריך לשמוע למה שאתה עצמך אסרת על עצמך. אוקיי? זה כלל, ויש פרטים שהם פרטים מתוך הכלל, מה שקראנו בעבר דדוקציה. דדוקציה, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. נכון? זאת אומרת, זה פרט מתוך הדדוקציה, זה הפרטה. אני מסיק מסקנה מתוך הכלל לפרט שכלול בו, זו מסקנה הכרחית. אוקיי? זה בסך הכל יישום של הכלל. אותו דבר התפיסה על נדרים. הנדרים אומרים, כל מה שתידור, אתה חייב לציית. בפרט, אם נדרת על איזה חתיכת לחם, אז זה אחת הדוגמאות שאתה צריך לציית. נכון? זה דוגמה אחת מתוך הכלל שאומרת התורה. הרמב"ן מבין שאותו דבר לא תסור. לא תסור זה אמירה כללית. כל מה שחכמים קובעים צריך לציית. חכמים קבעו עוף בחלב, מקרה פרטי, אז זה מקרה פרטי שבו מתפרט הכלל שהתורה קבעה. לזה אני קורא התפרטות. אוקיי? התפרטות פירושו שהתורה קבעה כלל, וכל מקרה מסוים שבא לפניי, שהוא בסך הכל ביטוי של הכלל הזה, אז ברור שעברתי על האיסור שהתורה קבעה. נכון? זה מה שנקרא התפרטות. אני טוען שבלא תסור הרמב״ם לומד את זה לא ככה, זה הסתעפות, זה לא התפרטות. האיסור של עוף בחלב, כשאתה עובר עליו לא עברת על לא תסור. לא תסור מלמד שיש בעיה באכילת עוף בחלב. אבל זה לא נכון שאם אכלת עוף בחלב עברת על לא תסור. הקשר בין העוף בחלב לבין הלא תסור הוא לא קשר של אחד, הוא קשר של 0.7. יש רמות שונות של קשר בין ההלכה לבין הכתוב שממנו היא יוצאת, ההלכה הזאת. אוקיי? ורמות הקשר האלה קובעות, כמו שראינו לגבי הדרשות, קובעות את החומרה של הדבר. בהלכה דרבנן, הקשר בין ההלכה לבין הלא תסור הוא לא קשר אחד. זאת לא דדוקציה, זו לא התפרטות, זה קשר קלוש יותר, ולכן זאת הלכה דרבנן. איך העסק הזה בנוי? אז פעם חשבתי להסביר את זה כך. אתם יודעים, יש סיפורי פועדוב, מכירים את פועדוב? של מילן. אז פועדוב אומר שם, פועדוב מגיע בבקתה של חזרזיר, ושם יש שלט למעלה על הבקתה, העבריינים יאנשו. אוקיי? מה זאת אומרת העבריינים יאנשו? אבל עבריינים, מי זה עבריין? מה החוק שאם אתה לא מקיים אותו אתה עבריין? לא מפורט בשום מקום. כתוב שם העבריינים יאנשו בלי להגיד מהו החוק שעליו הדבר הזה נסוב. הטענה שלי שלפי הרמב״ם לא תסור זה בדיוק אותו דבר. ברמב״ם כתוב לא תסור מכל אשר ירוך. מה זאת אומרת? לחכמים יש סמכות. אם אני אוכל עוף בחלב מתוך זה שאני לא מכיר עקרונית בסמכותם של חכמים, עברתי על הלב דאורייתא. כי לא הכרתי עקרונית בסמכותם, וזה מה שהתורה אמרה, שחייבים להכיר בסמכותם. אז פה ממש עברתי על מה שהתורה אמרה. זה לב דאורייתא. אבל עכשיו אני שואל אתכם שאלה אחרת. אם באמת כשהייתי אוכל עוף בחלב, לא מתוך אי ציות לחכמים, אז לא הייתי עובר איסור. בכלל. אז על מה יש לחכמים סמכות? כל מה שהם אמרו אני יכול הרי לעבור עליו בלי שום בעיה, נכון? כל עוד אני מכיר עקרונית בסמכותם. אז כל מה שהם אמרו, אני לא אקרא מגילה בפורים, אני אוכל עוף בחלב, אני אעבור על כל האיסורי דרבנן שאתם רוצים, לא אקיים את המצוות דרבנן, אבל תוך כדי הכרה בסמכותם, אוקיי? אז לא עברתי על לא תסור דאורייתא, כי אני לא עשיתי את זה מתוך מרד בסמכות העקרונית שלהם. אז זה מותר? אני מדבר עכשיו, אין תקנות דרבנן, יש רק דאורייתא כרגע, אוקיי? זה מותר מה שעשיתי עכשיו? לא יכול להיות מותר. כי אם זה היה מותר, אז לא תסור היה הופך להיות כמו השלט של פו הדוב העבריינים יאנשו. הוא קובע איסור שאין לו שום תוכן. כי כל מה שחכמים אומרים מותר לי לא לציית להם. כל עוד אני מקבל עקרונית את סמכותם. אז מה זה נקרא לקבל עקרונית את סמכותם אם מותר לי לעבור על כל ציווי שלהם? מה זאת הקבלה? מה היא אומרת? זה הרי לא יכול להיות. מכאן אנחנו לומדים שכל מי שעובר על איסור דרבנן ברור שהוא עשה משהו בעייתי. הוא עבר איסור. זה לא שהוא עבר על לא תסור. כן, זה לא שהוא עבר על לא תסור. הוא לא עבר על לא תסור. אבל הפסוק לא תסור מגלה לי שגם אם אני עובר על עוף בחלב לא מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים, אלא סתם בגלל יצר הרע, זה חייב להיות מעשה אסור. כי אם הוא לא היה מעשה אסור, אז הפסוק לא תסור בעצמו היה מאבד את תוכנו. אז תראו, יש פה משחק על ריקוד על שתי החתונות. מצד אחד אני אומר שהפסוק לא תסור הוא המקור שמלמד אותי על זה שאכילת עוף בחלב היא אסורה. מצד שני זאת לא התפרטות, זה לא שאם אכלתי עוף בחלב עברתי על לא תסור. לא, לא עבד. על לא תסור עוברים רק אם אני מורד עקרונית בסמכות רחמים. אבל אם אכלתי עוף בחלב סתם כי היה לי יצר הרע, לא עברתי על לא תסור. אבל עברתי על איסור. איך אני יודע את זה? כי אם לא היה איסור, אז הפסוק לא תסור היה מתרוקן מתוכן. זאת אומרת, הפסוק לא תסור גילה לי על קיומה של קטגוריה הלכתית אחרת. הוא לא מצווה על זה. הוא מגלה על עצם קיומה. לכן, מכאן יוצא האיסור דרבנן לפי הרמב״ם. שמי שאכל עוף בחלב עבר על איסור דרבנן, הוא לא עבר על לא תסור, כי זה יוצא מלא תסור, זה מסתעף מלא תסור. אבל זאת לא התפרטות של לא תסור. זה לא כשאתה עברת על זה, עברת על לא תסור. אלא מעצם קיומו של הפסוק לא תסור, אני יכול להסיק מסקנה, כמו בדרשה. אני יכול להסיק מסקנה שהרי לא יכול להיות שיהיה פסוק כזה בלי ששום ציווי שלו מחייב. מה זה העבריינים יאנשו של פו הדוב? זה לא יכול להיות. לכן ברור לי, אני יכול להוכיח מתוך קיומו של הפסוק, שאסור לעשות את כל המעשים שהם איסורי דרבנן. אבל זה איסורי דרבנן, זה לא שאני עובר על לא תסור. על לא תסור רק מוכיח על קיומם של האיסורים האלה, הוא לא מצווה עליהם. מה שהוא מצווה זה רק לא למרוד עקרונית בסמכות חכמים. מי שעושה את זה, עובר על לא תסור דאורייתא. אוקיי? זה קצת טריקי. אבל אני חושב שיש פה מבנה מאוד דומה למה שאנחנו רואים בהלכות של נלמדות מדרשות. כי בעצם גם כאן משהו יוצא מהפסוק, אבל זה לא באמת תוכן הפסוק עצמו. אלא אני יכול ללמוד בתהליך כמו של דרשה, שמתוך הפסוק הזה בעצם אני לומד שישנה קטגוריה הלכתית שנקראת איסורי דרבנן. ולכן אני צריך לציית לה. כי מתוך הפסוק אפשר להסיק על קיומה של קטגוריה כזאת. לכן אני מציית. לא כי הפסוק מצווה על זה. הוא לא מצווה על זה. בשביל לעבור על הפסוק אני צריך לאכול עוף בחלב כשאני מורד בסמכות חכמים העקרונית. אבל מתוך השיקול ההגיוני שעשיתי קודם, שזה סוג של מדרש, אני לומד שלא ייתכן שיש ציווי כזה שלא תסור, אם המעשים מצד עצמם מותר לי לעשות אותם, כל עוד אני מכיר עקרונית בסמכות חכמים. אני מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אבל לא עושה שום דבר שהם אמרו. אז זה נקרא להכיר בסמכותם. כל מה שהם אמרו, אני אעבור עליו. אין לי שום בעיה. אבל אני מכיר עקרונית בסמכותכם. אז זה לא נקרא להכיר בסמכותם, נכון? לא יכול להיות שיש אפשרות, שיש איסור כזה שמורה לי להכיר בסמכות חכמים, בלי שהוא אוסר עליי לעשות את המעשים עצמם. את המעשים עצמם תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו לומדים מהתורה שיש דבר כזה איסור דרבנן. זה לא המצאה של חכמים. מתוך השיקול ההגיוני הזה, יוצא שישנה קטגוריה שנקראת הלכות דרבנן. והקטגוריה הזאת מסתעפת מהפסוק לא תסור, היא לא התפרטות שלו. זה לא אותו דבר כמו נדרים ספציפיים לאיסור לא יחל דברו הכללי. פה זה הסתעפות, זה לא התפרטות, זה לא דדוקציה. זה אנלוגיה, זה שיקול מרחיב. אוקיי? אני רוצה לסיים בנקודה נוספת שהיא ממש אקטואלית. יש... בעצם, אולי לפני שאני מגיע לנקודה הזאת, רק לשים את הדברים בקונטקסט. בעצם התמונה שתיארתי כאן, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הקודמים, הבחנתי בין שני תפקידים של חכמים. כשהם מחוקקים וכשהם מפרשים. כשהם מחוקקים הלכה חדשה, זה הלכה דרבנן, גזרות, תקנות וכו'. כשהם מפרשים את התורה, התוצר הוא הלכה דאורייתא. מה קורה כשהם דורשים? כשהם דורשים, זה משהו שנמצא בין חקיקה לבין פרשנות, נכון? כי חקיקה בכלל לא נזקקת לכתוב. הם מחליטים שכך ראוי ביניהם, אז הם קובעים את החוק הזה. זה חוק מחייב. הם לא צריכים פסוק, לא צריכים להסתמך על פסוק ולא שום דבר. זה נקרא חקיקה. פרשנות זה שהם חושפים משהו שכתוב בפסוק. דרשה זה חצי חקיקה, חצי פרשנות. נכון? זה בעצם דרשה. כי דרשה אומרת לי, אני מוציא את זה מתוך הפסוק, אבל אני לא יכול להגיד שזה מה שהפסוק אומר. בדיוק כמו שראיתי עכשיו על הלכות דרבנן ביחס ללא תסור. אז זה אותו דבר גם בהלכות שיוצאות מדרשות לעומת הפסוקים. אני גוזר את זה מתוך רוח הפסוק, זה קשור לפסוק, זה לא בא סתם מסברתי. אני לא פועל פה כמחוקק. אני פועל פה כמו פרשן. אבל זה לא פרשן שחושף מה שיש בתוך החוק, אלא הוא מרחיב את החוק אל מעבר למה שיש בחוק. אז יש פה יניקה מהחוק, אבל יש פה ערך מוסף שבא מהפרשן עצמו. זה לא שזה מה שכתוב בחוק. אם זה מזכיר לכם משהו על ויכוחים עדכניים במדינת ישראל של ימינו, ממש בימים אלה יש גם ויכוחים כאלה, זה ויכוחים על מה שמכונה חקיקה שיפוטית. בדרך כלל בעולם המשפטי מבחינים בין מחוקק לבין פרשן. המחוקק זה הכנסת. רק היא יכולה לקבוע חוקים או מי שהוסמך מטעמה. מנכ״ל משרד יכול לקבוע תקנות בתחומו, לא משנה, או שר, יכול לקבוע תקנות בתחומו. למה? כי הכנסת הסמיכה אותו. הכנסת זה המוסד המחוקק, או מי שבא מכוחה. מה תפקידם של שופטים? שופטים לא יכולים לחוקק. שופטים הם פרשנים של החוק. בא לפניהם מקרה, והם פוסקים לגביו לפי החוק שקבע הכנסת. ולכן בהגדרה העקרונית יש הבחנה מאוד חדה. הכנסת קובעת את החוקים, והשופטים מיישמים אותם. השופטים יכולים לעבוד רק כפרשנים. הם לא יכולים לעבוד כמחוקקים. אם שופט יחליט על חוק חדש, הוא חרג מסמכותו. הוא לא יכול לקבוע חוק חדש. עכשיו, הרבה מאוד מהשופטים, ואהרון ברק הוא הבולט שבהם, טוענים שהחלוקה הדיכוטומית הזאת לא מחזיקה מים. יש דרגות ביניים בין חקיקה לבין פרשנות. יש מצבים שבהם השופט רואה שרוח החוק בעצם מחייבת לאסור גם את מה שבא לפניו. אני לא יכול להגיד שהמחוקק אסר את זה. אבל מצד שני, מה שהמחוקק אמר הוא דורש פרשנות. ובפרשנות הזאת אולי אני חושב כך וחברי השופט חושב אחרת, אבל אין מה לעשות, המחוקק לא אמר את דברו על המקרה הזה. צריך לעשות פרשנות מסוימת, לפעמים פרשנות מרחיבה, לפעמים פרשנות מצמצמת, אבל איזושהי פרשנות, ובפרשנות הזאת נכנסת סברתו של השופט. אז מאשימים את השופט, אתה בעצם קבעת פה חוק חדש, הוא השמט את החוק קיים. אתה החלטת מסברתך שלך על חוק חדש. מה זאת אומרת? אתה חורג מסמכותך, מחוקק זה רק הכנסת. אתה לא יכול לקבוע דברים שהם חוקים חדשים, אתה יכול לפרש את החוקים. כן? כל הדיון הזה סביב ביבי וכל הקואליציה החדשה, כולו נסוף סביב העניין הזה. השאלה אם לבית המשפט עובד פה כפרשן או כמחוקק. אם בית המשפט היה מחליט לפסול את ביבי, הטענה הגדולה של אלה שמבקרים את זה הייתה שבית המשפט פה עובד כמחוקק ולא כפרשן, כי מבחינת החוק, גם אם יש לו כתב אישום, לראש הממשלה מותר להישאר בתפקידו. אז איך בית המשפט יכול לקבוע אחרת? לעומת זאת, כן, השמאל שביקש מבית המשפט לעשות את זה, הוא בעצם טען שבית המשפט יכול לעשות את זה. למה? הרי גם הם מכירים את החוק. הם טוענים שבית המשפט יכול לעשות חקיקה שיפוטית. יכול לעשות הרחבה פרשנית של החוק, במקום שיש כללים שמסייגים את זה, אבל באופן עקרוני, למרות שזה מסברתם של השופטים, זה לא כתוב בחוק, אבל זאת הרחבה של החוק שגם היא מחייבת. למרות שמי שעשה אותה זה לא המחוקק, זה פרשן. זה הוויכוח על חקיקה פרשנית, והוא ויכוח קשה. והוא בדרך כלל מתנהל כאילו שיש פה שחור לבן. או שאתה מחוקק, או שאתה פרשן. ולכן הרבה פעמים המבקרים מן הימין לא מבינים את השמאל שמבקש מבית המשפט לחוקק. אבל זו טעות. אין דבר כזה, חלוקה כזאת של שחור לבן לא קיימת. אין בעולם פרשנות לחוק שאין בה שום דבר שנכנס קצת מהפרשן עצמו, מהשופט, מהסברה של השופט. כן, הרי יש לזה דוגמאות לעשרות. בגץ המרקולים, כן? ששם מרים נאור, שאז הייתה הנשיאה, זה בעת הפרישה שלה הקריאה את פסק הדין על בגץ המרקולים, פתיחת מרקולים בשבת. משפט הפתיחה שלה כשהיא הקריאה את פסק הדין היה שפסק הדין הזה הוא משפטי אובייקטיבי, לא קשור לתפיסות עולם. אתם יודעים מה היה בסוף? בסוף בסוף למטה בפסק הדין? היו חמישה שופטים. שלושה חילונים ושני דתיים. שלושת החילונים פסקו שאפשר לפתוח מרקולים, ושני הדתיים פסקו שלא. אותו דבר, אגב, עם הפסק דין, מה של הנדל עכשיו, מה זה היה? חמץ. החמץ לבתי חולים. היה הרכב של שני שופטים חילונים ואחד דתי, ניל הנדל. מה אתם חושבים יצא שם? שני החילונים אמרו להכניס חמץ לבית החולים, והדתי אמר לא להכניס. עכשיו אגב, אני בעד החילונים בפסק דין הזה. אני שמחתי ממה שהם פסקו. אני חושב שלא צריך לכפות על אנשים. אבל סתם, שימו לב לקורלציה. השופט החילוני פוסק כצפוי משופט חילוני, השופט הדתי, ואני מניח שהם כולם אנשי מקצוע. מה זה אומר? זה אומר שמרים נאור מאבדת את המוח. אין דבר כזה במקרים האלה. פסק דין משפטי אובייקטיבי, זה תלוי בתפיסת העולם של השופט. מצד שני, בהנחה שהם אנשי מקצוע טובים, אז אני מניח שכולם עושים פרשנות לגיטימית לחוק. אני לא מניח שמישהו מהם סתם שיקר. אוקיי? זאת אומרת שבעצם ברור שהחוק שלעצמו לא יכול לעמוד לבד. הפרשן תמיד מכניס משהו מתפיסות עולמו, מהבנתו, מתובנותיו המוסריות וההגיוניות ומה שאתם רוצים, כשהוא עושה פרשנות לחוק. ותמיד אפשר להאשים אותו, רגע, אתה לא מוסמך, אתה צריך להגיד לי רק מה כתוב בחוק. אם אתה מוסיף משהו, עושה פרשנות שתלויה בסברה שלך, אין לך סמכות לעשות את זה. מי שרק אומר מה כתוב בחוק בלי פרשנות משלו, יכול לשתוק מכאן ועד סוף ימיו. אין פרשנות שהיא כזאת. כל פרשנות יש בה איזשהו מימד סובייקטיבי של השופט. אין פרשנות אובייקטיבית לגמרי. ולכן זה דמגוגיה, להגיד לשופטים שהם לא יכולים לחוקק אלא רק לפרש. השאלה עד איפה הולכים עם זה היא שאלה טובה. כי יש רצף, כמו שראינו גם בהלכה. וזה הרצף הזה הוא רצף של חקיקה שיפוטית. זה בדיוק מה שחכמים עושים שם. כשהם עושים דרשה, זאת חקיקה שיפוטית שמאוד קרובה לרוח החוק הבסיסי, זה כמעט דאורייתא, זה הכי חמור. כשהם עושים הלכה דרבנן שיש לה סמך בכתוב, אז הם עושים כבר חקיקה יותר רחוקה מהחוק. הם כבר עושים חקיקה שיפוטית יותר מרחיקת לכת. כשהם עושים תקנות וגזרות דרבנן, שם הם עושים חקיקה לגמרי. את זה רק הכנסת יכולה לעשות. פה הם עובדים בתפקידם כמחוקקים, לא בתפקידם כפרשנים. ואותו דבר נכון לגבי נידון דידן. אנשים חושבים שיש ויכוח בשאלה אם אפשר לעשות חקיקה שיפוטית. אין ויכוח על זה. כל פרשנות של שופטים היא חקיקה שיפוטית במובן מסוים. אפשר להתווכח עד כמה זה קרוב לחוק, עד כמה יש מזה מהשופט וכמה מזה זה החוק עצמו. ולהעביר גבולות, איפה סביר לעשות את זה ואיפה לא. אבל זה כבר גבולות שאפשר להתווכח עליהן בתחום האפור. זה לא שאלה של שחור לבן. והדבר הזה יוצא מהניתוח שעשינו כאן בסדרה הזאת. כאן ניסיתי להראות שכאשר אני עושה פרשנות לטקסט, זה לא אומר בהכרח שחשפתי את מה שיש בתוך הטקסט. בהחלט הרמב״ם אומר, זה יכול להיות שהרחבתי את הטקסט אל מעבר לו, ולפעמים הרחבתי מאוד, ואז יהיה ממש דרבנן עם הסמכתה. לפעמים הרחבתי קצת יותר בצמוד לטקסט, ואז יהיה ההלכה שיוצאת מדרשה. אבל יש רמות שונות של הרחבה, וזה רמות שונות של חקיקה שיפוטית. ואין דבר כזה פרשנות בלי בכלל להכניס משהו מן הפרשן. ופרשנות פשטית היא תמיד מוסכמת? זה אובייקטיבי? זה ברור שזה מה שכתוב בתורה? יש הבדל במה שכתוב בתורה, זה דבר שהצדוקים מודים בו. שהוא כתוב בתורה, לא תחול בשור וחמור יחדיו. לבין דיני דאורייתא, שגם הרמב״ם מסכים שהם דאורייתא, שהם תוצאה של פרשנות פשטית. שעליה יכולים להיות ויכוחים, אבל זה לא מדרש, אז זה דאורייתא. זאת אומרת, גם הרמב״ם, בקטגוריות שלו, יש בתוך ההלכות דאורייתא גם הלכות שחכמים מכניסים את הסברות שלהם. הכל עוד, אחרי הסברה שלך, אתה מבין שזה מה שהפסוק אמר, זה נקרא דאורייתא. בדרשה, גם אני שעושה את הדרשה, לא טוען שהתוצאה של הדרשה זה מה שהפסוק אומר. לכן זה לא דאורייתא. מבינים את ההבדל? זאת אומרת, אם אני עושה פרשנות פשטית, גם אם מישהו מתווכח איתי, אני לשיטתי טוען שזה מה שהפסוק אומר. רק הוא מתווכח איתי, הוא חושב שהפסוק אומר משהו אחר. לכן לשיטתי זה דאורייתא. ולשיטתו לא, אז יש לנו ויכוח. אבל בדרשה, גם אם אני עצמי עושה את הדרשה, אני לא טוען שהתוצאה של הדרשה כתוב בפסוק. גם אני מבין שאני הרחבתי את הפסוק. אז לכן, גם לשיטתי זה לא דאורייתא. לא רק בגלל שיש על זה ויכוח. זאת אומרת, פרשנות פשטית היא דאורייתא לא כי אין בה מימד סובייקטיבי, אלא כי גם אחרי המימד הסובייקטיבי, אני טוען שבסוף בסוף חשפתי את מה שהפסוק עצמו אומר. לכן זה דאורייתא. פה לא שימשתי כמחוקק בכלל. לעומת זאת בדרשה, גם אני עצמי שטוען את הדרשה הזאת, שעושה את הדרשה הזאת, מבין שפה אני פעלתי גם קצת כמחוקק, ולא רק כפרשן. ולכן זה דברי סופרים לפי הרמב״ם. זה בדיוק הוויכוח של חקיקה שיפוטית. הוויכוח של הרמב״ם והרמב״ן בשורש השני, וגם בשורש הראשון לדעתי, זה פשוט הוויכוח על חקיקה שיפוטית, ומי שרוצה לראות את הדברים האלה ביתר פירוט, אין לו אלא לקרוא את הספר שלי, רוח המשפט. מה שעשינו כאן זה בסך הכל להגיד את מה שהספר הזה אומר מאוד בקצרה, הספר הזה. אוקיי? טוב, אני עוצר כאן והנושא הבא כבר אני אשלח לכם, אבל זה כבר יהיה נושא אחר. אוקיי?
תודה רבה.
זהו, תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום.